זה נכון, לפני שנתיים הייתי כאן בדיוק שבת פרשת ראה. אני מוכרח לציין, הלכתי כאן 9 פעמים, דיברתי אז באותה שבת, ורק התרגשתי והתפעלתי. אבל בעקבות המילים שלכם, אבא של רינה, ושייבדל לחיים ארוכים, אבא של דביר, רפואה שלמה, בעקבות המילים שלכם אין ייאוש, אני מבקש להגיד נקודה אחת. רבינו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, מדבר על בלעם בן ואור, שהוא מבקש תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. מבקש בלעם ואומר, כך מבאר האור החיים, תמות נפשי, הלוואי ואני אזכה להיות רגע אחד של צדקות, רגע אחד של קדושה, ומיד אחר כך למות ולהיות, להסתלק מהעולם בצדקות ובטהרה. למה? כי ברור לבלעם שהוא לא מסוגל לחיות חיים של קדושה. הוא יודע את האמת, הוא יודע שהוא לא מסוגל לחיות חיים שלמים של טהרה, של קדושה. הוא לא יודע להיות מסוגל להתנתק מהסלולרי. הוא לא מסוגל להבין את זה. הוא לא קולט. ברור לו שזה נכון, אבל הוא לא יכול בלי. אז הוא אומר, אני לחיות בקדושה לא אצליח. הלוואי ואזכה, הוא אומר, תמות נפשי מות ישרים. רגע לפני אזכה לחיים של קדושה. ואז להסתלק מהעולם בקדושה, כי אני יודע שלחיות אני לא מסוגל על קדושה. נדמה לי שיש לנו 2 מקורות שאנחנו רואים בחז"ל, על עוד 2 שלא מסוגלים היו לחיות בקדושה. 2 שמתו, אבל לא מסוגלים לחיים של טהרה. מהם 2 המקורות שאני מבקש להביא בפניכם? האחד, גמרא במסכת עבודה זרה. רבי חנינא בן תרדיון, אחד מקדושי ישראל, אחד מהתנאים שנהרגים 10 הרוגי מלכות. והתנא הקדוש נלקח לשריפה בידי הרומאים, אבל הם שמים לו על לוח ליבו, שמים ספוגים של צמר לחים רטובים, כדי לעכב את מותו, כדי שהוא לא ימות מיד, שיסבול עוד קצת. והיה שם תליין בשם קלצטנורי. והתליין הזה רואה את רבי חנינא סובל, והוא אומר לו, תזרוק את הספוגים הללו. למה אתה נותן להם להישאר עליך ואתה סובל? אומר לו רבי חנינא, אני לא חובל חלילה בעצמי, את הנפש נוטל מי שנתנה. והקדוש ברוך הוא נתן את הנפש, אני לא. אומר לו התליין, אתה לא, אבל אם אני, שממילא אני התליין, אם אני מוריד ממך את הספוגים הללו, ומוריד ממך מהייסורים, מהכאבים, מה הסיכוי שלי לעולם הבא? אומר לו, אתה תשב לידי שם בגן עדן. באמת? כן. אתה תשב לידי. ואותו קלסטנורי מוריד ממנו את הספוגים, ובאותה שעה מתבטא עליה רבי חנינא לתלמידה ואומר, הוא רואה גבילים נשרפים באותיות פורחות. תורתו נשארת איתנו לעולמי עד, גם כשגופו כבר לא איתנו. אבל מיד, התגובה של קלצטנורי זה קופץ לתוך האש ונשרף ביחד עם רבי חנינא. בהבנה פשוטה חשבתי, למה הוא קופץ לתוך האש ונשרף? כי ברור לו שהם יענישו אותו. ברור לו שהם יגידו לו, מה עשית? למה הורדת ממנו את הספוגים הללו של צמר שהיו עם מים ועיכבו את מותו? רצינו שישבול עוד קצת. אז למה עשית את זה? כך חשבתי בהבנה פשוטה. אבל לפי האור החיים יכול להיות שכתוב כאן משהו אחר. הוא ידע שלחיות חיים של קדושה כמו רבי חנינה אין לו סיכוי. הוא חשב, אני לא מסוגל. ואם יש לי הבטחה לחיי עולם הבא, שכן של רבי חנינה, אני תופס אותה בשתי ידיים, באמת עכשיו, כדי לנצל את ההבטחה הזאת ולהיות שכן שלו שם. כי אני יודע שאני לא מסוגל לחיות חיים ברמה רוחנית גבוהה. כך הייתה ההבנה הראשונה שלו. יש חיים של לחיות חיים ארוכים, אבל יש כאלה שמודעים, הם חושבים, לא מסוגלים חיים ארוכים לחיות. חיים של קדושה, תקופה ארוכה, לא מסוגלים. אז הוא קפץ לתוך האש כדי להישרף ולהישאר באותה רמה, כי הוא הבין שהוא לא יצליח לשרוד בה. הוא התייאש מלכתחילה מאפשרות של חיים ארוכים, חיי ישרים. מות ישרים טוב בעיניו. חיי ישרים לא טובים לו. הוא לא יחזיק מעמד. מדרש מפורסם על גזרות היוונים, שהם גוזרים שלא ללמד תורה. וליוסי בן יועזר, איש צרידה, יש אחיין בשם ייקום איש צרורות. האיש הזה, ייקום, מתעלה לו אצל היוונים. זה הייתה גלות איומה, שלא רק שהיוונים הפריעו לעם ישראל, גם היו יהודים שהתנהלו כמותם, התייוונו. דבר שלא מצאנו בגלויות אחרות. לא מצאנו מתמצרים במצרים, מתבבלים בבבל. תמיד היו התבוללויות. אבל כאן בארץ הקודש, היוונים משמיעים, אנשים נסחפים והולכים להיות איתם. וייקום איש צרורות כמותם. וייקום איש צרורות פוגש את יוסי בן יועזר שמובילים אותו להריגה. והוא דוהר על סוסו ייקום, ורואה את יוסי בן יועזר נגרר בביזיון למות על כך שהוא לימד תורה. אומר ייקום לדוד שלו, נו, איפה האלוקים שלך? איך הוא גרם לך דבר כזה? תראה, אני כמה מצבי טוב. אומר לו יוסי בן יועזר, אם אני שיש לי איזה חטא אחד שניים קלים, מקבל עונש, אבל מצפה לי למעלה שכר גבוה מאוד, אתה, על החטאים שלך, או-הו, כמה תקבל, איזה עונש. השכר על מעשים טובים שעשית, הנה, אתה עכשיו על הסוס. נכנסו הדברים לליבו, הגיע הביתה ומתואר במדרש כיצד נתקיימו בו 4 מיטות בית דין. הוא מת באותו זמן. מתנמנם יוסי בן יועזר ואומר, ייקום יתרורות קדמני לחיי עולם הבא רגע אחד. הוא שב בתשובה שלמה, הוא הקדים אותי רגע אחד. והיות שכך, אז הוא כבר נמצא בגן עדן, אני עוד כאן. כך הוא מתבטא. למה הוא קופץ ומקיים בעצמו דין 4 מיטות? לך לישיבה של יוסי בן יועזר, שגם עם אותו הורגים, אבל בית המדרש קיים. למה אתה בורח? כי הוא אמר לעצמו, אני לא מסוגל לחיות חיים של ישרות, של קדושה, של טהרה. תמות נפשי מות ישרים אני יכול, אבל לחיות חיי ישרים אני לא מסוגל. וזה מבקש בלעם, וזה הוא אומר, אני מתייאש ולא יכול לחיות חיים של קדושה. למה אני מזכיר את הדברים הללו של האור החיים? ראש חודש אלול בפתח. וכשפותח רבינו יעקב בעל הטורים את הלכות ראש השנה, הוא מתחיל בהבאת מראה מקום, דבר נדיר. בדרך כלל רבי יעקב על הטורים, בנו של הראש, כשהוא מביא 4 חלקים, הוא סידר את 4 הטורים, אור החיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט. הוא סידר ארבעה טורים. ובדרך כלל כשהוא מביא הלכות, הוא לא מציין מראי מקום, מאיפה הוא מביא את זה, מאיפה הוא אומר את זה. אבל כשהוא פותח את הלכות ראש השנה, הוא פותח פרקי דרבי אליעזר, למדנו שבקפתת באב אמר הקדוש ברוך הוא למשה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. ובאלף באלול, סליחה, בלמד באב עולה משה ל-40 יום וחוזר ביוד בתשרי. 40 יום של רחמים. 40 יום של ריצוי. ואז יתקעו בשופר להשמיע קול במחנה. היום משה עולה. ולכן אנחנו תוקעים בשופר מראש חודש אלול. כך כותב התור. אבל הוא מתחיל פרקי דרבי אליעזר. למה הוא פותח בציון מראה מקום של רבי אליעזר? גם כאשר רבינו יהודה הנשיא, רבי הקדוש, מתחיל את שישה סדרי משנה, מתי קוראים נשמה בערבית, הוא מציין מיד בהתחלה. הוא פותח ואומר, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. עד מתי? סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. התנא הראשון שמזכיר רבי הקדוש בשישה סדרי משנה, זה רבי אליעזר. גם רבי מתחיל ברבי אליעזר, וגם הטור פותח ברבי אליעזר. והוא פותח את הלכות תשובה, את הלכות ראש השנה, ראש חודש אלול. למה שניהם מזכירים את רבי אליעזר? מוריי ורבותיי, לא אעריך, אבל אני מציע לכולם לפתוח את הפרקי דרבי אליעזר, פרקים א' ב'. תפתחו שם ותראו כיצד אדם בן 28 לא יודע קריאת שמע, לא יודע תפילה, לא יודע ברכת המזון. הוא יודע למלמל, אבל הוא לא יודע לקרוא את זה. הוא לא יודע לכתוב את זה, הוא לא יודע להבין את זה. בן 28, אבל הוא רוצה ללמוד תורה. אומרים לו, זה לא בשבילך, אתה כבר מבוגר. אבל הוא מלמד אותנו יסוד אמיתי. אין ייאוש. אנחנו לא מתייאשים. גם אם אני בן 28, רבי אליעזר, אחרי זה יקראו לו רבי אליעזר הגדול. ויהיה לו תלמיד בשם עקיבא בן יוסף, שבגיל 40 יתחיל. והופך להיות רבי עקיבא, גדול ישראל. אין ייאוש, מוריי ורבותיי. אין ייאוש, ואתה יכול להתחיל גם אם התחל בגיל מבוגר. אפשר להגיע לרמות גבוהות. טעו ייקו מצרורות וקלץ תנורי, שהם קפצו למים, קפצו לאש והרגו עצמם. הם טעו, כי הם לא ידעו שביהדות לא מתייאשים. העם היהודי לא מתייאש, אלא מאמין באמונה שלמה ביכולותיו של היחיד וביכולת של הכלל בוודאי. אז פותח רבי את המשניות עם רבי אליעזר, אחד שלא התייאש והתחיל והפך להיות רבי אליעזר הגדול. פותח הטור את הלכות תשובה ואומר, אין מה להתייאש, אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים. כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעלות, יכול להתעלות, יכול להפוך ולהיות רבי אליעזר הגדול. אז אם מדובר על יחיד, מה נאמר על כלל ישראל? ואם מדובר על כלל ישראל, מה נאמר על כלל ישראל בארצו, בביתו? כלל ישראל שצועד לו על אדמת הקודש, גם אם ישנם מרצחים שלוקחים מאיתנו את רינה, אבל את רינתה של תורה, של תורת ישראל, הם לא ייקחו מאיתנו. וגם אם נפשה, גם אם גופה איננו איתנו, אבל רוחה ונפשה ממשיכים אצל תלמידותיה, אצל אלו שהכירו אותה, אצל אלו שנחשפו לדמותה בשבוע האחרון, אצל אלו שקוראים את הרצון הטוב שלה לטוב, להיטיב ולעשות אך ורק טוב. עם ישראל לא מתייאש. אין ייאוש בכלל בציבור. ועם ישראל צועד עם כל הלב, עם כל הנשמה, בידיעה ברורה שזכינו לשוב אל ארץ חמדת אבות ולהפוך אותה לארץ נחלת בנים שמתהרים בה במעיינות, שחיים בה ושאומרים לכל מבקשי רעתנו, חזרנו הביתה, אלוקים איתנו, ובאמונה שלמה אנחנו אומרים שגם אם נטל מאיתנו את הגוף היקר הזה, אבל הותיר לנו את הנפש, והנפש הזאת תמשיך להצמיח פירות ופירי פירות. אנחנו ננחם כולנו את בני המשפחה היקרה. נאמר לבני המשפחה, נאמר לקהילה, נאמר לעיר ונאמר לעם ישראל, שהמקום ינחם אתכם. המקום בורא עולם, מקומו של עולם. הוא בעל הנחמות, הוא יכול לנחם על האובדן הגדול, והמקום ינחם אותנו על האובדן של הצעירה הזאת, שיכולה הייתה לגדול ולהוסיף עוד ועוד. אבל המקום ינחם אותנו בנחמת ציון וירושלים, כאשר נזכה כולנו לראות בשוב השם שבות עמו, ואנחנו לא מתייאשים, אלא באמונה ובעוז ממשיכים הלאה את בניין תורת עמנו, בניין עמנו בתורתו, ממשיכים הלאה ומייחלים בדרך זו להיכתב ולהיחתם לחיים טובים בשנה הבאה עלינו לטובה. אמן.